הנושא של השיחה הערב, תשובות. תשובות. לפעמים יש ריטריטים כמו זה שהיה עכשיו האחרון שנגמר לפני כמה ימים פה, וחלק מכם היו בו, שבערב האחרון יש סשן כזה של שאלות ותשובות. ככה דיברנו על זה טיפה בארוחת ערב בצוות, ומישהו שאל או מישהי שאלה אם זה מה שהולך להיות, ואמרתי שלא. לא, כי גם אני לא כל כך מחבבת את הפורמט הזה. יש בו משהו, יודעת, אנחנו יושבים לנו פה, אתם יושבים לכם שם, הרבה שנים הייתי באתם שיושבים שם, ופה כאילו התשובות, ופה כאילו השאלות, ויש מין משהו, מין חד-כיווני כזה, בלי לקרוא לזה ביותר מדי שמות, זה לא הפורמט החביב עליי. והאמת שגם פורמט של שיחות דרמה זה לא המצטיין. וכשאני עושה את השיחה, אני משתדלת להיזכר באינטראקציות שהיו לי איתכם במהלך היום. כל פעם זה לא אצלי ככה, זה לא שיחות מוכנות, אלא זה שיחות שקורות מתוך היום, מתוך האתמול, מתוך מפגשים, מתוך שאלות ולא בדיוק תשובות, אלא יותר responses. אז גם השיחה הזאת היא כזאת. ובמיוחד כי זה גם ימים כאלה. אתם יודעים שזה נקרא עכשיו 10 ימי תשובה, נכון? אני לא יודעת על זה כלום, אני כבר מקדימה ואומרת. אבל יש לי חברה שיודעת. היא קוראים לזה רבה. רבנית, אבל לא רבנית, רבה, משהו רפורמי כזה. סיפרה לי על זה קצת. זה זמן נורא מעניין בשנה. כן? גם מהבחינה הזאת, גם מבחינת חילופי העונות, גם מבחינת איזשהו חשבון נפש כזה, שהרבה פעמים קורה בתחילות שנה. זה יכול לקרות גם בסילבסטר. כן? אנשים מחליטים, וואלה, מתחילה שנה חדשה, עכשיו אני אובי מהולדת. עכשיו אני רוצה לשבת עם עצמי, באמת להבין מה, מי, לאן החיים שלי הולכים. יש הרבה פעמים את התנועה הזאת. יש לכם אותה? זאת התנועה שהביאה אתכם אולי לריטריט? הכל בסדר, אילנה? אולי? אבל קודם כל יש לי חוב קטן. היום זה מין החזרת חובות ותשובות. שיר של רומי. נקרא אותו, הוא קצר, נקרא אותו באנגלית ובעברית. Come, come, whoever you are, wanderer, worshipper, lover of living. It doesn't matter. Ours is not a caravan of despair. Come. Even if you have broken your vows 1,000 times, come, come again, come. בואי, היה מי שתהיה, נווד, עובד אלילים, אוהב העזיבה, אין זה משנה. לא שיירת ייאוש היא שיירתנו, בוא, גם אם הפרת את נדרך אלפי פעמים, בוא, בוא שוב, בוא. אז התשובה או התשובות, יש להם כל מיני מובנים. בכל מיני פירושים. המובן המובהק אולי שלהם, שזה דבר ראשון שאולי עולה בתודעה ששומעים את המילה תשובה, זה כתגובה לשאלה. זאת אומרת, תשובה מניחה שיש שאלה איפשהו, ואז היא התשובה לשאלה הזאת. נכון? משל. משל? מה עם משמעות החיים? 42. זה בשביל הדור שלי ומעלה. חשוב. מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. אבל זה כבר מראה, כן? זה כבר מראה לנו את הטריקיות, טריקיות, טריקיות שבסיפור הזה. כאילו, התודעה מתכנסת לתוך איזושהי מנהרה שאומרת, יש פה בעיה, בוא נמצא מהר מהר את הפתרון אליה, יהיה פתרון ואז לא תהיה בעיה. יש פה דואליות מעניינת, כן? לכל סיר יש מכסה, בכל הסיפור הזה. כן? ואז אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים שנים מסתובבים, מסתובבות בעולם, מחפשות את המכסה. שבעצם בכלל, מי אומר שצריך להישאר סיר? יש עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים להיות בעולם הזה, חוץ מסיר. זה מה שקורה בסוף ריטריט. אבל יש שאלות הרבה יותר משונות מאלה. ואפילו המציאו להם שם ככה פנטסטי כמו כהן. כן. מהו הצליל של מחיאת כף יד אחת? ואז כל הטריקי מיינד ישר עושים ככה, נכון? לא, זה לא זה. מהו הצליל של מחיאת כף יד אחת? וואו, רגע, מחיאה של כפות הידיים כבר מערבת משהו אחר בכלל. אם ניקח את החלק הזה, אז מה נשאר והאם יש לזה משמעות? אם עץ נופל ביער ולא היה שם אף אחד שישמע את כל הנפילה, האם היה קול? האם היה צליל? מה זה צליל? צריך בשבילו עיניים? לא. אוזניים, כן. אבל אם אין, מה עוד צריך חוץ מאוזניים? צריך מודעות לצליל. ואז צריך את גלי הקול. אחד מאלה חסר, מה המשמעות של כל זה? אז בהתחלה זה נראה ממשחק הזה, גם בריטריט. אתם שם, אנחנו כאן, אתם שואלים, אנחנו עונים לבריאות, אנחנו נותנים את התשובות, אבל זה רק נראה ככה. זה רק נראה ככה. האמת הרבה יותר מעניינת מזה. ואם כבר אנחנו, אם כבר משהו, נדבר על זה אולי אחר כך, אבל סוג של מורי דרך, הנחיות לדרך. את הדרך כל אחד צריך ללכת בעצמו הרי. וזה לא משנה כמה נשתדל בשביל מישהו אחר. ואפשר לתת הרבה הנחיות של, רגע, רגע, עוד מעט בפנייה הזאת יכול להיות שיש שם שד מפחיד, לא להיבהל, לא להיבהל, להגיש לו מנחה, למשל, kindfulness, מילה מומצאת, יפה, כן. kindfulness, ולהמשיך הלאה, לא להתעכב. אחר כך תראו אולי מחזה אימים הרבה יותר, כן, מתעתע. עצמו עיניים, תעברו דרך זה. אפשר לתת מלא הנחיות כאלה. בסופו של דבר כל אחד הרי צריך לפגוש את הדבר הזה, וכל פעם שאנחנו פוגשים את הדבר הזה בתוכנו, we freak out, כן? אפילו ששמענו, אפילו שאנשים אחרים סיפרו לנו לפני זה, שזאת הייתה חוויה שלהם, רק אחרי שאנחנו נעבור את זה, נוכל להבין באמת על מה מדובר, ולהרגיש את המקום הכל כך אנושי הזה והפגיע, של להיות בנקודת המפגש עם הפחד, ולעבור מעל זה, מעבר לזה, שמשהו אחר פתאום קורה. כמו לשבת הרבה זמן עם כאב, ולנסות לעשות כל מיני דברים כדי שהוא ילך. ואולי רגע אחד של חסד פתאום נזכרנו בעצם הם אמרו שאולי כאב, מה יש בפנים, איך אפשר לחקור תחושה, תחושה, אנחנו כבר מיואשים, לא יודעים מה לעשות עם זה, תחושה רגע, דקירה, דקירה, דקדוק, אפשר לשים לב שזה לא אותו דבר, זה באמת לא אותו דבר, קודם זה היה, ופתאום משהו מתחיל לזוז, להשתנות. נדמה לנו שתפסנו את העניין, ושוב אנחנו מנסים לעשות את זה, ואולי עוד פעם זה מצליח. פעם השלישית כבר משהו אחר קורה. וואי, אז אולי לא הבנו כלום? אולי זאת לא התשובה, אנחנו ממשיכים לחפש. משחק כזה. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בריטריט, אני מתה על הביטוי הזה. אוכלים לעצמנו את הראש. זה קורה כל הזמן. minding our business, minding, 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 כל הזמן. למרות שנתנו health warning, נזרת בריאות כזאת בתחילת הריטריט, אם באתם עם שאלות נוקבות לגבי החיים שלכם, אולי זה שחשבתם עליהם כבר 30 שנה ועדיין לא הגיעה התשובה, או 3 שנים, אולי אומר שהאסטרטגיה הזאת לא הכי יעילה והגיע הזמן לנסות משהו אחר. עדיין השאלות האלה חוזרות, 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 מה לעשות? להתחתן? להתגרש? לגמור את התואר? לעבור לחוג השני? לעבור לגור בעיר אחרת? לנסוע? להודו? מי ששמע אותי בשיחות דרמה יודע מה התשובה. כן. לבוא לריטריט הבא? וכולי וכולי וכולי. וזה יכול לגעת בשאלות של היומיום האלה, של מה לעשות. יכול עוד פרוסת לחם? אולי פריחיות הפעם. אולי היום בלי גלוטן. אולי היום בלי קפה. היום אני ממלא בקשות. הייתה קבוצה אחת שנפגשתי איתה ושאלתי אותה, אז מה אתם רוצים שאני אדבר עליו היום? אז היו כל מיני הבטחות, אז השיחה הזאת תהיה שזורה ברמזים האלה, ואחד מהם מדבר על קפה. קפה זה אחת האהבות הגדולות של החיים שלי, בואו נודה על האמת. ובואו, אני אדייק את זה, אני אפילו לא כל כך אוהבת את הטעם שלו. זה הרעיון של הקפה. רק הריח של הקפה. הטעם של הקפה, ועוד יותר גרוע, מה שהוא עושה לי אחר כך בגוף, זה די זוועה. אבל הרעיון, אז הרבה פעמים אני לוקחת את זה כדוגמה שלי לעבוד על מה שנקרא הצמדות, האחזות, והרבה משחקים עם זה, תקופות של גמילה, גם המילה הזאת מצחיקה, מה זה גמילה? זה רק אם יש איזה אישו וחייבים לעבוד איתו, ואז אני נהיית זאת שעובדת על זה, כן, והסלף זה, כן. וככה, I was doing pretty well, חייבת להודות עד החג הזה שההורים שלי החליטו לתת לי מתנה. מכונת קפה. האמת שהם קיבלו את זה מתנה ממישהו ולא ידעו מה לעשות עם זה כי כבר הייתה להם אחת בבית. Oh my god, לא לא לא, זה לא יכול להיות. אתם יודעים מה עשיתי, נכון? הבאתי את זה לכאן, בבניין של המורים. קטן כזה, די מצ'וקמק, טעם נוראי. אבל המראה של זה, ומה שזה מייצר, כן, בפנים, השמחה הזאת של, ואחר כך, אוי אלוהים, הטעם הזה, הקפסולות האלה. כן, אני חושבת אגב שזאת הדרך הכי טובה בשבילי להיגמל. זה בסוגריים, אני דווח לכם בסוף הריטריטים, אני פה עד סוף סוכות, אז אני מניחה שעד אז אני כבר יודע. אז כן לשתות או לא לשתות? זה כאילו נראה, זה נראה לפעמים כל כך הרי גורל, השאלות האלה. אבל בעצם, אם יצא לכם להתלבט אי פעם בחיים שלכם לגבי משהו, שזה הסיפור האנושי או הטרגדיה האנושית. אני לא יודעת אם שמתם לב לרגע שאחרי. נכון, התלבטתם, בסוף משהו קרה, נכון? גם אם לא החלטתם, גם אם לא, תמיד מצחיק אותי הביטוי הזה, לקחתם החלטה. כן. ההחלטה לקחה אתכם, כן. משהו קרה, משהו השתנה, כן. היום חלף. הלילה הגיע, הלילה חלף, היום הגיע, נסעתם או לא נסעתם, התחתנתם או התגרשתם, משהו קרה, נכון? חיים המשיכו, הנה אתם כאן, לפחות זה. וכל פעם מחדש זה פשוט מפעים לראות איך העולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, ההחלטה נלקחה, לא, אגב, לא על ידי הסלף, לא על ידינו. ומה שנראה לנו קודם כל כך קריטי, כל כך הרי גורל, כל כך משמעותי, כל כך חשוב, יכול להיות שהוא עדיין כזה, אבל היי, לעולם עצמו זה בכלל לא אכפת. היום ממשיך לעבור לו לאיתו, קשור לסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו, ואחר כך סביב השמש, ציפורים ממשיכות לצייץ, הצבעים, הריחות, הטעמים, פתאום אנחנו רעבות, פתאום צמאות, פתאום מחשבה חדשה, פתאום טלפון, פתאום החיים, בקיצור, ממשיכים. ומה שנראה כל כך פיקס, הלחץ הזה של חייבים לדעת עכשיו מה לעשות, חייבים לקחת את ההחלטה הנכונה, קצת מתחיל להתערער אולי. שימו לב לרגעים שאחר כך, שאחרי שמתקבלת החלטה, שקודם היינו כל כך מטורטרים, וכל העולם הפך להיות רק הדבר הזה שאנחנו צריכות להחליט, ולהחליט טוב ונכון, כי אחרת מה יהיה, וכל המפלצות והשדים שבפנים שכל כך מפחידים אותנו עם האחרת מה יהיה זה. המקום הזה של הלפני ואחרי החלטה. בודה אמר על זה משהו נורא יפה. אמר, המין האנושי אובססט באובססיביות לגבי קיום ואי קיום. וזה נכון לגבי כל תחום ותחום בחיים שלנו. מה אני אהיה? מה אני אלמד? מה אני אעשה? מה אני אהיה עם החיים שלי? מה אני אעשה בחיים שלי? או מה אני לא אעשה? והדואליות הזאת כאילו נראית את הדבר היחיד האמיתי כאן. או זה, או זה. זה מדהים, זה בדיוק המשפט שהרן ציטט. המיינד יוצר את התהום, והלב מגשר מעליה. מסרגדת המערש. המיינד, התודעה יוצרת את התהום. זה או זה, חייבים לעבור. או בצד הזה, או בצד הזה. צריך להחליט, נכון? אפשר. היי, אפשר גם לסובב את המבט, להפנות את הראש, וללכת לכיוון אחר. לגמרי. להפסיק להיות סיר, אפרופו. אז אני פה יותר בשביל להציף שאלות. והאמת שבריטריט הקודם שהיה עם כריסטופר, היה לנו גם לפני זה סמינר, נורא מעניין שחלק מכם היו בו. ואני כבר לא זוכרת אם זה היה בריטריט או בסמינר או באיזו שיחה בינינו, שהוא אמר משהו נורא יפה לגבי זה, שלתת תשובות, הוא אמר, אפרופו הסשן של השאלות ותשובות שיש בסוף, לתת תשובות זאת יהירות שבאה מהסלף. התשובות האלה שאנחנו מחפשים תדיר למה אני רוצה או לא רוצה. לא להגזים את המשקל של הצרכים והרצונות שלנו ולהמיס אותם על החיים, החיים הרבה יותר גדולים מזה. והתשובות האלה באמת הן נורא ביחסי. והרבה פעמים אנחנו ממשיכים לשחזר את אותו המשחק. צריך להיות פה שינוי אמיתי, שינוי של פרדיגמה, כדי שיקרה פה שינוי אמיתי. אחרת, גם אם הגענו לאיזושהי תשובה, ועוד פעם לאיזושהי תשובה, ועוד פעם תעלה השאלה, ועוד פעם תעלה איזושהי תשובה, להיות עם הנשימה או להיות עם הגוף? להיות ב-open awareness או להיות עם דבר אחד? מה הדבר הנכון לעשות? הלפ! שמישהו כבר יגיד לי את התשובה הנכונה. גם אם הגענו, נדמה לנו שמצאנו, הנה, החזקנו אותה, את ה-42 הזה ביד, זה בסך הכל, מה שאומרים באנגלית, to rearrange the furnitures in samsara. samsara, המעגל הבלתי פוסק של לידה ומוות, לידה ומוות. אנחנו נולדים ומתים כל הזמן, כל רגע, נוצרים מחדש, הסלף נהיה ומתפוגג, נהיה ומתפוגג. הרבה הרבה דוקה יש בסיפור הזה. אז משהו קטן על הימים האלה, כן? מהקבלה, מסתבר שיש ספר כזה שנקרא ספר יצירה, שהוא הספר הקבלי הכי קדום. ויש שם משפט נורא יפה שמדבר על זה ואומר, אמרץ לבך שוב למקום. המקום, אמרץ לבך שוב למקום. זה כאילו קודים כאלה. מה זה המקום? יש למילה הזאת כמה פירושים. מישהו מכיר את המשפט היפה? אמרץ לבך שוב למקום. אז המקום זה גם המקום הפיזי, כן? איפה שאנחנו נמצאים. כן, התודעה מתרוצצת, תשומת הלב, כן, בורחת, מתרוצצת, אנחנו חוזרים, חוזרות. איפה שאנחנו נמצאים, הזמן, המקום, הרבה פעמים זה נקודה בזמן דווקא, עכשיו, כן, לאו דווקא כאן. זה גם נקודת המרכז, כן, המרכז, הלב של הצנטריפוגה הזאת. שאליה הכל מתכנס, וגם, אתם יודעים, המקום זה אחד השמות של הבריאה, של אלוהים. אז יש לזה הרבה השתמעויות. אם אנחנו מתרוצצים, מצאנו את עצמנו, מתפזרים, לשוב למה שמשמעותי לנו, למה שתומך בשחרור שלנו. וזה מעניין כי, ככה, עשיתי קצת עבודת חקירה, אמרתי לכם, לגבי הימים האלה, ובסוף של הימים האלה, בסוף של עשרת ימי התשובה האלה, שאנחנו ממש בעיצומם, בין ראש השנה ליום כיפור, בסוף של יום כיפור, הפסוק האחרון של התפילה האחרונה, של תפילת נעילה, אומר, מדבר גם כן על תשובה. אומר, השיבנו, אדוני אליך, ונשובה, חדש ימינו כקדם. איזשהו משפט ממגילת איכה. וזו תנועה נורא מעניינת, זה שני וקטורים הפוכים כאלה. זה גם... אנחנו שווים אחורה, חוזרים לאנשהו, בשביל לחדש משהו שהיה קודם, כן? כקדם, אבל גם משהו קדימה. יש פה הרבה משחקי מילים בתוך התנועה הזאת. אז אנחנו בעצם חוזרים לדברים שהיו קודם, כדי לעשות שם איזשהו שינוי, כדי לצמוח אולי הלאה למקום הבא. איזושהי תנועה ספירלית כזאת, שאנחנו חוזרים למקומות ידועים, שהיינו שם כבר 1,700 פעם, בחמש דקות האחרונות, ביום האחרון, בשנה האחרונה, ונדמה לנו ש... שום דבר לא השתנה, ועוד פעם אני באותו מקום, ועוד פעם אני כועס, או עוד פעם אני מאוכזבת, או עוד פעם אני תגובתי, או מה שזה לא יהיה, על אותם הדברים. ועוד פעם אני מבולבל, ועוד פעם אני עם השאלות האלה של כן קפה, לא גלוטן, whatever. ובעצם, זה שוב ושוב הזמנה והזדמנות לשוב למקום, שהוא קדום. כדי לעשות שם סוף סוף משהו אחר, משהו חדש. כי זה לא באמת שיש לנו חיים אחרים שאיתם אפשר לעבוד. זה לא באמת שמשהו פה הולך להשתנות, בבודי מיינד אורגניזם הזה. הגנים, אותם גנים, התניות של העבר, אותן התניות, ההיסטוריה, אותה היסטוריה. זה לא הולך להשתנות, העבר לא הולך להשתנות, התניות לא הולכות להשתנות. אנחנו נדרשים לבקר שוב ושוב באותם השבילים של החיים שלנו, אבל לשוב אולי כדי למצוא שם סוף סוף את המשהו החדש הזה, את התשובה שהיא תשובה אמיתית. לא ממוחזרת, לא חוזרת על עצמה, לא תשובה גם של מישהו אחר. לא תשובה מה-old system, לא תשובה מהישן, לא תשובה מהמוכר, מהידוע, כי הרבה פעמים אנחנו רואים דברים דרך המשקפיים של מה שאנחנו כבר יודעים, של מה שאנחנו כבר מכירים. המיינד עובד ככה, הוא נורא אוהב להגיד, זה מזכיר לי את זה ואת זה. הרבה פעמים אנשים ששומעים את הטיצ'ינג הזה פעם ראשונה, אומרים, זה מזכיר לי מה שזה לא יהיה. זה בסדר, רק לראות את התנועה הזאת של... אנחנו רואים משהו דרך משהו שאנחנו כבר מכירים. ואיך אפשר לחזור לאותו מקום? כן, אנחנו נחזור לאותו מקום כי אלה הם החומרים שמהם עשויים החיים שלנו. יש לנו את המיינד הזה, יש לנו את הגוף הזה. זה לא הולך להשתנות. Good news, bad news, תבחרו. אבל היי, זה מתוך זה שיכול לצמוח השינוי. שיכולה לבוא תשובה אמיתית ואחרת שהיא משנה לגמרי הכל. כי גם הבודה, אתם יודעים, היה רק בן אדם. היה סידרתה גוטמה אחד, שברח מהבית, נטש את אשתו, את התינוק, זה לא התמונה הכי רומנטית. הוא עבד עם החומרים שלו. צריך לשים לב, הרבה פעמים דברים שעולים אולי בסוף של ריטריט, אולי אצל מודדים שהם הרבה יותר ותיקים או מנוסים, אפרופו מה שנקרא spiritual bypass, איזשהו מעקף רוחני, שאנחנו כבר כל כך אמונים על איך לנהוג בפיאט הקטנה הזאת של הנשימה. כבר יודעים מה לעשות ולהיות עם הנשימה פחות או יותר, וזה... אנחנו יכולים לבלות ריטריטים שלמים או חיים שלמים. ממש ככה, אנשים מדברים איתי ש-20 שנה, כן, התרגול שלהם נתקע. כי נדמה להם שהמהות של התרגול זה להיות עם הדברים כפי שהם, והם כבר די מומחים בזה, ויש את הזכיחות הזאת שנולדת כשאנחנו נהיים ממש כבר טובים במשהו. ואין את האג' יותר, משהו קצת נעלם שם. של הסקרנות הזאת, של קצת ללכת מעבר לתחום הנוחות שלנו, לקומפורט זון שלנו. אנחנו יודעים, אם אנחנו ממש נשים לב, נדע לזהות את האותות של זה. הלב קצת מתייבש, או הרבה מתייבש. אנחנו מפסיקים להיות בקשר עם משהו עמוק מבפנים. אולי גם מפסיקים להיות בקשר עם הבחוץ כל כך. משהו נהיה מאוד מקובע. אפשר לראות את זה בכל מיני סוגים של תרגולים. לא רק רוחניים, בחיים. אנחנו בקלות, אנחנו יצורים של הרגלים והתניות, בקלות יכולים להיכנס לתוך הרגלים, לתוך התניות, להישאר בהם. מה יעזור לנו לשנות שם את הפרדיגמה? לחזור לאותו מקום אחר לגמרי. יש בדיחה כזאת שהיא התאימה לקודם, אבל אני אספר לכם אותה עכשיו. זה מה שקורה שיש מיינד כזה. איש אחד נפל מצוק, וברגע האחרון הוא הצליח להיאחז באיזה ענף קטן שגם הוא התחיל להישבר. ולמטה תהום, והענף הולך ונשבר. בצר לו, הוא פנה אל אלוהים, שזה לא משהו שהוא נהג לעשות לפני זה, וצעק, אלוהים, אלוהים, תעזור לי. ופתאום, הפלא ופלא, נשמע קול גדול, כמו שאתם מדמיינים את אלוהים, עונה בחזרה. אני כאן, מה רצונך? האיש אמר, אלוהים, אלוהים, תעזור לי. אני נופל, אני מתרסק, אני הולך למות. היה רגע אחד של שקט, ואז... אלוהים, אשכרה ענה לו, ואמר, הכל בסדר, רק תרפה. תרפה, והכל יהיה בסדר. האיש הסתכל ימינה, שמאלה, למעלה, וצעק בחזרה, אפשר לדבר עם מישהו אחר? תשובות. בסיפורי עם, אתם יודעים, אני חובבת גדולה של אגדות עם וסיפורי עם. אגב, יש איתי פה את הספר הזה שנקרא "רצות עם זאבים", ארכיטיפ האישה הפראית, מיתוסים וסיפורים של אישה בשם קלריסה פינקולה אסטס. אחד הספרים המופלאים שנכתבו, ניתוחים יונגיאנים של אגדות עתיקות, חלקן מוכרות, חלקן לא. זה מעניין שבסיפורי העם יש הרבה פעמים חזרה על המיתוס הזה של חוסר תשומת לב, פתאום קורה משהו, הגיבור של הסיפור לא שם לב, אפילו אולי איזושהי תרמית מסוימת, עבדו עליה. זה חוזר בהרבה מיתוסים וסיפורים. פרספונה ודמטר, פרספונה הבת שנחטפה, המון המון סיפורים כאלה של רמייה, חוסר תשומת לב, תמימות, נאיביות, רמייה קטנה והופ. ואז חלק מהסיפור זה למצוא את הכוח, למצוא את הדרך חזרה אל העוצמה שלנו. ובפרספקטיבה, במבט אחר על זה, אנחנו יכולים לראות שהתחנות האלה של החיים שלנו, שנראו לנו מאוד לא כיפיות בזמנו, הן היו הכרחיות. היו הכרחיות כדי שנגיע לאן שהגענו. הבלבול היה הכרחי, הדוקה, האיומה, הסבל, העוגמת נפש, אובדן הדרך, הביקורת העצמית, השיפוט, כל החברה האלה היו הכרחים כדי שתקרה התנועה הזאת, שתביא לשינוי. מסתבר שאין באמת הרבה מה לעשות. יש הרבה מה לעשות ביחסי, אבל אין הרבה מה לעשות, באמת. אפשר להרפות, פשוט להרפות מהמיותר. להרפות ו... to give it a go. למזלנו, חכם השביל מן ההולכת בו. מכירים את המשפט הזה? נדמה לנו שאנחנו יושבים ושום דבר לא קורה, ומה הקשר ביני ובין הדברים האלה, ובין המילים האלה, ובין התרגול שלי ובין החיים שלי, ופיצולים שהתודעה עושה. ולמרות זאת, משהו קורה. ופתאום, כן, ומלא פעמים אנשים אומרים את זה, ובריטריט הזה אנשים באו ואמרו את זה. בקבוצות, במפגשים אישיים, פתאום שמתי לב שקורה בי משהו אחר. לא צפוי. מפתיע כל כך, ממש לא תכננתי פתאום להרגיש רכות, או להרגיש חמלה, בטח שלא. תכננתי לזעוף עד סוף הריטריט ו... אבל היי, כמו בשיר של לאה גולדברג, האושר, באלף, השיגני בחטף ולא הספקתי לחסות ראשי. פתאום, חטף אותנו משהו. קשור הדוקות לכל הדקות והשעות והימים והלילות שאתם כאן. שתרגלתם, גם אם נדמה לכם ששום דבר טוב לא יצא מהתרגול שלכם, שזזתם כל הזמן, התגרדתם כל הזמן, חשבתם כל הזמן, whatever. זה לא נכון. לא נכון. זה לראות דרך הישן. יש סיפור שנזכרתי בו, בטח בגלל שאיראני פה, באותו ריטריט ששנינו חלקנו יחד בהודו, בבודגאיה, עם כריסטופר לפני 1,000 שנה. הייתה שם עוד מורה אוסטרלית בשם סובנה, שסיפרה באחת השיחות שלה, הייתה גם מורת זן, והיא סיפרה על ה... אם אתה זוכר את הסיפור הזה, אבל היא סיפרה על ריטריט שהיא לימדה, ובריטריט זן יש הליכה מאוד מאוד מסוימת, הולכים, זה נקרא קין-הין, הולכים פורמט כזה מאוד כזה, ולובשים שחורים, וכל מיני כאלה עניינים, ומאוד מוגדר כזה. והיא סיפרה שאחת המתרגלות שהשתתפה בריטריט, הייתה באמצע המדיטציית הליכה, ופתאום ראתה על השביל פחית קוקה קולה, ופרצה בצחוק, הצחוק של החכמי זן האלה. My mind. ואני זוכרת את הסיפור הזה עד היום, היא שאלה אותנו, סובנה, וואו, למה אתם חושבים שהיא צחקה? הבינה משהו, הבינה משהו. פרופו לאכול את הראש, אני אכלתי לעצמי את הראש, אז מה הבינה? אני גם רוצה להבין. רוצה להבין את מה, I'll have, I'll have one of these, כמו ב... מה זה ההבנה הזאת? יש משפט נורא יפה של הבודה שהוא מסביר, יש הבנה שמגיעה עמוק בבת אחת, כן? היא מובילה לשחרור, זהו, ההבנה הזאת של המודטת הזאת, פתאום אוקיי, got it, צ'או. הבנה כזאת עד הסוף היא מגיעה, ובדרך כלל, בדרך כלל הבנה כזאת היא לא מגיעה עד הסוף הסוף, אלא מגיעה עד מקום מסוים שמוביל למה שנקרא דעיכה, כן? Fading away, fading out, fading away, fading away. איזושהי דעיכה, כן? של משהו שאנחנו אחזנו בו נורא נורא חזק, ההבנה, אפרופו אגוז הקוקוס, אם הקוף היה מבין, זה היה, כן? היה דואך שם, העניין שלו באגוז, כן? היה דואך. כשאנחנו באמת מבינים משהו, האחיזה שלנו מתחילה קצת לדאוך, כן? האחיזה שדואכת, כן? יכולה להביא להרפייה, לתנועה הזאת של ה-letting go. כן? כף היד משחררת סוף סוף את האגוז. זה מוביל למה שנקרא, המילה באנגלית זה cessation. אין לה תרגום יותר מדי מוצלח בעברית, אבל זה חדילה, משהו ממש מפסיק, זהו. כן? הדודה של הקוף סביב האגוז מפסיקה. זה כבר לא מעניין אותו יותר. די, הוא ראה שם משהו, הוא הבין שם משהו. זה כבר לא עושה לו את זה. אני, אגב, ממש מקווה שזה יקרה לי עם הקפה, אבל... זה כבר לא עושה את זה יותר, כבר... זה איבד את הקסם שלו. אוקיי? וזה החוליה לפני האחרונה. זה מוביל... החוליה האחרונה, זה מוביל לחופש, זה מוביל לשחרור. אז הבנה של מה תיקח אותנו לשחרור? הבנה של איך הסבל שלנו נוצר, ואיך אנחנו משתחררים שם, למשל. הבנה של... של זה שהמיינד הוא זה שנותן קיום לדברים. שהדברים לא יכולים להיות קיימים מצד עצמם, כי למשל, זה שאנחנו קוראים לזה שעון, יתוש קטן שאף בחדר לא יקרא לזה שעון. או אם נוציא לו את המחוגים ואת הבטריה וגם את הספרות, הוא כבר לא יהיה שעון יותר. אבל מתי הוא יפסיק בתהליך הזה להיות שעון? זאת אומרת, השעון הזה, מזכיר את השיחה של ערן בערב הראשון, מורכב מכל מיני דברים, כולל מההסכמה שלנו לראות בו שעון. ולמה זה כל כך חשוב? כי אנחנו מסכימים בלי שנדע בכלל על מלא מלא דברים שגורמים לנו נזק. אנחנו מסכימים שזה אשמתנו, לא משנה מה זה יהיה, באחריותנו. שאנחנו נפרדים משאר העולם ולכן אשמים או להפך מתגאים. הבנה של סוגי הצמדות, כן? יש ארבעה סוגים של אחיזה באגוז הקוקוס. ארבעה סוגים, four types of clinging. כן? אחד מהם מדבר על תענוגות חושים פשוטות. אחר מדבר על השקפה. האופן שבו אנחנו משקיפים, מבינים את עצמנו, את העולם. לא מה שחשבנו. הצמדות אחרת היא הצמדות לטקסים, לריטואלים, לדברים שאנחנו משחזרים שוב ושוב בחיים שלנו, ולא מצליחים להפסיק, כי זה הפך כבר להיות סוג של... טקס, או אנחנו מאמינים בו מאוד. צריך למצוא מהם הטקסים האלה, מהם הריטואלים האלה שאנחנו עושים בחיים שלנו ולא יכולים לוותר עליהם. והקלינגינג, ההצמדות הכי הכי חזקה, זה למה שנקרא דוקטרינת הסלף, האני. כן. וקצת התחלתי לגעת בזה, במקום הזה. אז יש הרבה דברים לעשות. לתת קונטרה למיינד שבאופן טבעי מחלק ומסתגר ולוקח נתח פלח אחד ממה שנקרא החיים ולוחד אותו ולוחד אותנו בתוכו. זה קשור מאוד להשקפה שלנו. ואני רוצה להזמין אתכם לשאול מה שיותר שאלות ומה שפחות דווקא לחפש תשובות במובן הרגיל של המילה הזאת. אולי יותר לחפש תשובות במובן של הלשוב, לשוב ולפגוש את אותו מקום כדי סוף סוף לעשות שם משהו אחרת, עם הבנה חדשה, עם הפירות שנולדים מההבנה עד סוף השרשרת הזאת, עד השחרור. אני רוצה לסיים בשני קטעים, ציטוט אחד של דוגן ועוד משהו. דוגן, האבי הסוטו זן, כן? שושלת של הזן, אמר, מלכתחילה אין בתודעת האדם טוב ורע. טוב ורע צצים בהתאם לנסיבות. למשל, כשאדם רוצה ללמוד בודהיזם, הוא פורש ליער. היער השקט והטוב בעיניו, והעולם העמלני הוא של האדם הרע. ואז כשהוא משתעמם ונחישותו נחלשת, הוא עוזב את היער, כי בשעה זו הוא בעיניו רע. במילים אחרות, לתודעה, למיינד, אין אפיון קבוע. הטוב והרע הם תלויי נסיבות. כך, אם תקלעו לנסיבות טובות, תודעתכם תהיה טובה. ואם תקלעו לנסיבות רעות, תעשה תודעתכם רעה. אל תחשבו, הוא אומר, כי התודעה רעה מיסודה. רק התחקו אחר הנסיבות. וההתחקות אחר הנסיבות זה התחלה של הבנה של מה שנקרא הריקות. לא במובן של משהו ריק וחסר חיים, אלא במובן של מלאות, שההבנה שלה גורמת לשמחה, גורמת לצחוק המשוחרר הזה, של מישהי שראתה סתם פחית קולה. הבינה משהו מאוד עמוק על החיים. שאחרי ההבנה הזאת, הכל משתנה. הכל נשאר אותו דבר, והכל משתנה. תתחקו אחרי הנסיבות. אני רוצה לסיים בציטוט מספר נפלא שכתב רילקה. ריינר מריה רילקה, משורר גרמני, 1902 זה נכתב. כמכתבים למשורר צעיר. ויש על ליבי, עד כמה שאני מסוגל לזה, אדון חביב, להתעזר באורך רוח, כלפי כל הבלתי נפטר שבלבך, ולנסות לאהוב את השאלות כשלעצמן, כאהוב מעונות סגורים, וכאהוב ספרים הכתובים בשפה זרה מאוד. אל תחקור אחרי התשובות שאין לתיתן לך, כי על כן לא היית יכול לחיות אותן, ולא הכוונה היא לחיות הכל. חיי עכשיו את השאלות, בשם תגיע לאט לאט, בלי לחוש זאת, ביום מן הימים הרחוקים, לחיות את התשובה. אז בואו נשב עם המילים יחד. מי ייתן ונדע לחיות באומץ את השאלות הגדולות של חיינו. מי ייתן ונגיע ביום מן הימים לחיות גם את התשובות.